כשאני התחלתי לנגן, אני מדבר על שנת 68, כשאני הייתי נער בן 13, משהו כזה. עקב פציעה בלונה פארק של תל אביב, לא משנה, הייתי נער, משתולל קצת. והתפלחתי ללונה פארק ונפלתי שם, והשפזתי באיכילוב, וכשהוציאו אותי הביתה, עם גבס, עם רגל ככה באוויר, עם משקולת, כמו של פעם, שאלו אותי, מה אתה רוצה שנקנה לך? אמרתי גיטרה, ועברו באלנבי וקנו לי גיטרה. שמו אותי במרפסת של הבית, והם הביאו לי את הרדיו, לידי, שיהיה לי לשמוע, והפטיפון. והיה לידי פטיפון ורדיו, וחיברתי את הגיטרה, והייתי מנגן ומתאמן על התקליטים. כשאני כבר החלתי ללכת, הייתי הולך עם הגיטרה עליי כל הזמן, מנגן בגנים ציבוריים לעצמי, מתאמן. הסתובבתי בקרם התימנים כמובן, סבתא שלי משם. סבתא שלי הייתה אחת המוכרות בקרם התימנים, כמנקה בתים. הייתה מאוד מוכרת, והייתי בא עם הגיטרה גם איתה, לאפשי עובדת ומנגן לאשכנזים. וככה למדתי גיטרה, לימדתי את עצמי, אף פעם לא למדתי תווים, אני לא יודע עד היום תווים. הכרתי את אהובה עוזרי, שהייתה ילידת קרם התימנים, כשאני הייתי בן 16 בערך, הכרתי אותה, והיא הייתה כבר שרה ומנגנת, והיא אמרה לי, מה, אתה מנגן גיטרה? אז בואי איתי להופעות. אמרתי, מה זה הופעות? לא ידעתי מה מתכוונת. היא לקחה אותי להופעות בסמטאות, בסמטאות של הקרם. שם אין בעיה, לא צריך למצוא אולם ולא כלום. מודיעים, עושים פתק, ביום רביעי מתחתן זה וזה, ברחוב הזה והזה. כל השכנים מוצאים, כל אחד מהבית שלו, זה סמטאות, כל אחד מהבית שלו שולחן וארבע כיסאות, ואנחנו התזמורת, חתן בא, גם אוכל הוא לא צריך לדאוג, הכל מביאים לו, השכנים מוצאים גם אוכל והכל, וככה התחתנו. אצלה יותר הבנתי מה זה הופעות, והתחלתי להופיע. הגיטרה כבר, שלי כבר הוקלטה, אז היו מקליטים את ההופעות, בשביל לתעד, בשביל לשמוע בבית, אנשים היו באים עם טאפ, הקלטות, קסטה שיצאה אז בתקופה ההיא, על הכתף ומיקרופון, והם היו מקליטים את ההופעה, ואחר כך רושמים את זה בבית. והשכן, והוא אומר, תעתיק לי, וככה העתיקו אחד השני, וזה הגיע לתחנה מרכזית, ושם התחילו למכור אותם. שם כבר השמיעו ברמקולים הגדולים, התחילו למכור, והמפיקים התחילו לחפש, חברות תקליטים, התחילו לחפש מי אלה שיש דרישה על הקסטות שלהם. ובאו לקרם התימנים, הסתובבו שמה, אחים רובני והמפיקים הצד השני זה אחים אזולאי, שני אלה שהם היו מפיקים גדולים שכבר הפיקו בעבר לצביקה פיק ולשימי תבורי ולאבנר גדסי, ומצאו אותנו ובאו, אמרו בואו ניקח אתכם לאולפן להקליט. ואז הקלטנו את כל השירים של חנה לתבלבלה, וקודם כל אהובה עוזרי, דרך אגב, כליוויתי אותו בהופעות, עוד לא היה לה תקליט בחוץ. היא גם לא ידע מה זה אולפן, לא ידע כלום, ידע רק להופיע ולשמח חתנים וקלות, וגם לשמח, לא עלינו, באבל, היא הייתה מקוננת. הייתה באה לאבל, משפחתי בשכונה, ושרה להם שם ועושה את זה. אז הגיטרה הזו התפתחה בגלל להקת צלילי ערוד. קניתי גיטרה חשמלית, שהיא בעצם מיועדת לרוק אנד רול, גיטרה אמריקאית, כמו שראיתי בתקליטים של לד זפלין והחיפושיות, וזה רציתי גיטרה כזאת, קנו לי כזאת, והתחלתי לנגן בה בסגנון שאני לא למדתי כלום, אז התחלתי לנגן בה תימנית, ככה נגיד... כן. וככה ניגנתי בצורה הזאת, והשירים ששמעתי ברדיו, למשל, זה היה גם זה. אז קיבלנו לאולפן הקלטות, מה תקליטו? אף אחד לא קטנו לשירים. לא היה לנו שירים שלנו.
אבל מתוך השירים, מה המוזיקה שאתה, את אומרת, ממנה... מה שמעת?
אני שמעתי בפטיפון בבית, קודם כל את הלהקות הרוק שהיו אז, לד זפלין וסגול כהה וחיפושיות והכל, זה היה, לכולם היה את זה. ושמעתי, וגם היה לנו תקליטים של ארי סאן, שהוא גיטריסט יווני שבא לכאן והפליא בגיטרה שלו, פשוט עשה דברים מדהימים. היה לי גם תקליטים של אהרון עמרם, הזמר התימני הידוע ביותר, היה לי תקליטים של ג'ו עמר, ומכל הדברים האלה ששמעתי, הייתי מנסה להעתיק מה שאני שומע. היום יותר קל, היום אתה יכול לראות מה עושים בווידאו, בדיווידי, לראות את הגיטריסט, איך הוא עושה ועושה. אני הייתי צריך לשמוע רק ולפענח מה יש שם. אז איכשהו מצאתי, באתי עם כל זה לאולפן ההקלטות, ושם הקלטנו, ולא ידענו את התוצאה, מה תצא, מה יצא מההקלטה הזו. אחים אזולאי שהקליטו אותנו, כל רגע אמרו, זה טוב, ולקחו את זה והוציאו מזה תקליט, ובין לילה זה הפך את המדינה. חנה לתבלבלה, ואיילת חן שניגנתי, וסורו ממני, וחסידת סחורה, והנגד העלייה, כל השירים של פעם, שידענו אותם מהחוב, פשוט שמו את זה על התקליט והתחילו למכור.
כלומר, כל הלחן של השירים האלה והכל?
הלחנים המקוריים, מי ששומע אותם, הם לא כאלה במדויק. שזה אמרתי להם, תשמעו פעם את כינור קסמים, שהוא צלעץ תמר בעצם, ותראו את ההבדלים. מה שיצא לנו בלי ידיעתנו זה לקחת שירים ששמענו ברחוב, ולנסות לעשות אותם בסגנון שלנו. ועשינו. עשינו אותם שירים יותר מתאימים לחפלות, למסיבות.
יותר שמחים.
שמחים, והמון שירים היו יותר קלאסיים, עשינו מהם הקפצות בגיטרה, סולואים ועניינים. אז קודם כל, בכל שיר כזה, את הפתיחה אני חיברתי. כמו זה למשל. לא 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 לא. ולמשל צלץ תמר, במקור הוא נשמע שונה, הוא כזה. צלץ תמר ועוד ירח, כזה. ומנגינת כינור טקסים. אני אמרתי, זה לא מספיק טוב, צריך לעשות. אדם שומע את הצליל של הגיטרה לפני שהוא שומע את השיר בכלל, זה מושך אותו. ככה נהייתי גיטריסט, והתגלית של להקת הרוד פתאום פרץ, והתחלנו להופיע ברמות שלא חשבנו בכלל, כבר עשה לנו הרכב, לקח אותנו המארגן בשם ידוע תלית, יחד עם חיים סבן, שהיה המארגן שלנו. הוציבו אותנו על במה יפה.
לפני הפאור רנג'ר או אחרי הפאור רנג'ר?
הרי לפני זה ב-72, 73, הוא עדיין היה בארץ. הוא לא עבר, הוא היה בסיסט בלהקת העריות. הוא אמר, אני את המוזיקה הזאת רוצה לעשות לא רק בחתונות, אלא במופעים. כאילו במתנסים, בהיכלי תרבות, שאנשים יצפו בנו ויקשיבו. ובשביל דבר כזה, הוא הביא את דודו אל הרר כבימאי, הביא את יעקב בנאי, שזה אבא של אהוד בנאי, שיקריין וידבר, ועשו איתנו חזרות. וכל שיר לפני ששרנו אותו היה עליו סיפור. הצלץ תמר והלחן אל התבלבלה. וזה היה מופע שרץ בכל הארץ, הופענו ממטולה עד אילת, אולי במשך שנה וחצי חרשנו את הארץ, ומילינו עולמות וקנו כרטיסים ואנשים פשוט התפעלו מאיתנו.
נסיים פה באמירת תודה רבה על לי. הסיפורים ועל הכל.
בכיף.
ואני חושב שחשוב שהדור שנמצא עכשיו יכיר את אבני הדרך ואת היסוד שבעצם מוביל את כל המוזיקה שהיום הם נהנים ממנו. בהופעות ובמועדונים. שיהיה תודה. יום טוב.